נתחיל את השיעור. מוריי ורבותיי, ברשות מרן ראש הישיבה, אפילו שאינו כאן, כבודו כאן, נאמר כמה דברים הלכות ספירת העומר, שהשיעור יהיה לפועתו של מורנו ראש הישיבה, רבי מאיר ניסים מלחמסנה, אין נרפנה לו, אין נרפנה לו, ברמה חייב ארץ תגידה, וחדוש ברוך הוא יחזקהו, יחלימהו, וירק מבטו שנותיו בני הימים, ימשיך להדריכנו ולהנהיגנו ולמדנו עד בעת משיח ועד בכלל, אמן כן יהי רצון. הרב בני יששכר כותב שאייר זה חודש של רפואה. אז ידוע ראשי תיבות המפורסמים, אייר אני השם רופאיך. אבל אומר הרב בני יששכר, אייר זה גימטריה ערך. מלשון ארוחה ומרפא, ועלי ארוחה ומרפא לכל תחלואינו. המערד השם שרפואה שלמה למרן ולכל חולי עמו ישראל, אמן כן יהי רצון. אמני יששכר מזכיר שם עוד שכל חודש יש בו שם הוויה בצירוף שונה. אומר למשל, צירוף שם הוויה של חודש ניסן יוצא מהפסוק ישמחו השמיים ותערל הארץ, י' כ' ו' כ', אבל צירוף הוויה של חודש אייר יוצא מהפסוק יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי. יתהלל המתהלל השכל וידוע, זה ראשי תיבות שם הוויה. אומר בני יששכר דבר נפלא מאוד, חודש אייר מסוגל לתורה. הארי הקדוש כותב שגם בתפילין של רש"י ורבנו תם יש צירופי הוויה. ברש"י שם הוויה כסדרו, ארבעה פרשיות, ארבעה בתים שבראש, שם הוויה כסדרו, י' כ' ו' כ'. אבל בתפילין דרבנו תם, שם הוויה י' כ' כ' ו'. יוצא מהפסוק, התהלל המתהלל, לא, יש פה ברעש, ברמקול, התהלל המתהלל, השכל וידוע. ואומר הארי הקדוש, אומר הארי הקדוש שכדאי ללמוד תורה עם תפילין של רבנו תם. אדם שלומד תורה עם תפילין של רבנו תם מסוגל להשיג השגות גדולות בתורה הקדושה. אז ראינו שהצירוף הזה עניין של השגה גבוהה ועמוקה בלימוד התורה, וזה חודש אייר, זמן של עמל תורה. ברוך השם חוזרים לישיבות, ודאי שחוזרים ביתר שאת ויתר עוז עם כל הכוח ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. נאמר כמה דברים בענייני ספירת העומר. לכאורה זה סימן קצר, עשרה סעיפים, אבל נכתב על זה הרבה מאוד, ונתמקד בסייעתא דשמיא בכמה נקודות בהלכות ספירת העומר. הטעם של ספירת העומר, כותב החינוך, לומר לנו שלא מספיק שעם ישראל יצא לחירות ממצרים. זה לבד זה לא מספיק. למה בלי תורה זה לא חירות. אלא עיקר המטרה של יציאת עם ישראל ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. לא כתוב תעבדו, תעבדון. נון יתרה, עוד 50 יום תקבלו את התורה. עיקר התכלית והטובה הגדולה של יציאת עם ישראל ממצרים, לא שיצאו מאותם עבדים, אומר החינוך. אלא שיקבלו את התורה הקדושה. בשביל לקשר בין החירות לבין התורה, סופרים את העומר, להראות שאנחנו מחכים ונחשפים לקבלת התורה, ואז אנחנו זוכים לחירות האמיתית. על פי זה הסבירו המפרשים למה בפסח מקריבים קורבן שעורים, ואילו בשבועות פת חיטים. אלא בניסן יצאנו לחירות, אבל עדיין לא קיבלנו את התורה. חלילה זה כמו בהמות, שעורים זה מאכל בהמות. אבל בשבועות שכבר קיבלנו את התורה, אז מקריבים קורבן מחיטים. ידועה מחלוקת הראשונים, ספירת העומר בזמן הזה, שבארונות הרבים חרב בית המקדש, מעין קציר העומר נוהג, האם ספירת העומר מהתורה או מדרבנן. תוספות במנחות סמך וב הראש בפסחים, סימן א', בפרק הרבה פסחים, הרבי בפסחים כותב שרוב הפוסקים הסכימו שבזמן הזה ספירת העומר מדרבנן. לכן עוד הרבה ראשונים סופרים בשיטה הזאת, עמודים בשיטה הזאת שספירת העומר בזמן הזה דרבנן. לעומתם, הרמב״ם מלכות מדין ומוספין כותב שהמצווה הזאת נוהגת בכל עת ובכל זמן. דהיינו גם בזמן שלנו היא דאורייתא. גם החינוך סובר זה דאורייתא. אמת לפי החינוך זה מובן יפה מאוד. הרי כל הטעם של הספירה זה לחבר בין פסח לבין שבועות. אז מה נפקא מינה אם יש בית מקדש, יש קציר העומר או אין קציר העומר. אבל התכלית היא שנגיע למתן תורה, לחג השבועות. לכן גם שאין עכשיו קורבן העומר בימינו, סופרים בשביל להגיע לחג השבועות, לחג מתן תורה. אבל שאר הפוסקים, התוספות אותו אם היו סוברים, שספירת העומר, התורה תלתה אותה בקציר העומר. כמה שקציר העומר לא שייך, גם הספירה בזמן הזה דרבנן. נגיד דווקא מינה אחת, הפורסמת שבהם, האם אפשר לספור בין השמשות או לא. מרן כותב בבית יוסף שאפשר לספור בין השמשות, כיוון שספירת העומר דרבנן. היו שרצו להגיד שגם למאן דאמר דאורייתא אפשר לספור בין השמשות, אבל זה לא מוכרח. וגם בתוספות חכמי אנגליה כותב מפורש, כיוון שבזמן הזה ספירת העומר דרבנן, אפשר להקל לספור בין השמשות. וככה פסק מרן. בהמשך נראה עוד נפקמינות בהלכה הזאת מספירת העומר דאורייתא או דרבנן. ישנה עוד מחלוקת ראשונים. אם אדם לא ספר בלילה, האם יכול לספור ביום? זה תלוי בשתי משניות. המשנה במגילה דף כף עמוד ב' אומרת שהעומר מצוותו כל הלילה. מונה שם כמה דברים שמצוותם כל הלילה, ביניהם העומר. ואחר כך מונה דברים שמצוותם ביום. וכמו דבר שמצוותו ביום לא קשר בלילה, גם בלילה, דבר שמצוותו בלילה לא קשר ביום. לעומת זה, במנחות דף עין א', עמוד ב', שם המשנה אומרת שבדיעבד נקצר העומר ביום, קשר. הגמרא אומרת זה מחלוקת תנאים, המשנה במנחות זה רבי, המשנה במגילה זה רבי אלעזר ברבי שמעון, נמצא שיש לנו מחלוקת בין שתי משניות. שני התנאים, האם ספירה ביום נחשבת ספירה או לא נחשבת ספירה. גם בזה נחלקו הראשונים, בא כתב שאפשר לספור ביום. יש פוסקים שכתבו אפילו בברכה, אם לא ספר בלילה. אבל ההלכה ספר בלי ברכה, למה? אמרנו נקצר העומר ביום כשר, דיינו נקצר בדיעבד כשר, לכן אומר בהג, סופר ביום אבל בלי ברכה. דעת התוספות שאי אפשר לספור ביום. ספירת העומר זה דווקא בלילה. אם לא ספר בלילה, לא יכול להשלים את זה ביום. מרן כתב שאם אדם שכח ולא ברך כל הלילה, יספור ביום בלא ברכה, לתקן מה שאפשר. ישנה עוד מחלוקת. ישנה עוד מחלוקת ראשונים יסודית בהלכות ספירת העומר, האם בעינן תמימות או לא בעינן תמימות. האמת זה לא מדויק, הפסוק אמר שבע שבתות תמימות תהיינה. אז כתוב בפורש תמימות תהיינה. אלא המחלוקת היא האם כל יום מצווה בפני עצמו ואז הוא שלם מהלילה עד הלילה, כל יום מצווה בפני עצמו, והראיה שאנחנו מברכים כל יום על הספירה מחדש, לא מברכים בתחילת הספירה ואחר כך סופרים לברכה, אלא כל יום מברכים. או שכל 49 יום הם כולם שרשרת אחת. תוספות מביאים את בהג, שבעל הלכות גדולות, שסובר שאם אדם פספס יום אחד, לא יכול להמשיך לספור עם ברכה. למה? בעינן תמימות. הפסיד יום אחד, זה לא תמימות. צריך מתחילה ועד סוף, תמימות תהיינה. התוספות כותבים, וזה תמה גדולה. ממש בשתי ידיים, לא מסבירים אפילו למה, וזה תמה גדולה ולא מסתבר. ובאמת, רוב הראשונים הסכימו כמו התוספות, שכל יום מצווה בפני עצמו. ואם אדם שכח יום אחד, יכול לספור ביום הבא עם ברכה. כיוון שכל יום זה מצווה בפני עצמו. תוספות, ראש, הרן בפסחים, אוהל מועד, עוד הרבה ראשונים. אבל לעומתם, בעל הלכות גדולות סובר, שאם שכח יום אחד, וגם לא תיקן ביום, שאר הימים סופר, בלי ברכה, הפסיד את המצווה, אבל לספור, אבל לא יכול לברך למה, הפסיד את המצווה של תמימות. התרומת הדשן כתב, שחוששים לבאג, למה האמת באג הוא לא יחיד בדבר. יש גם רעביה סובר כמור, גם האור סרוע סובר כמור. תרומת הדשן כתב, שאם אדם שכח לילה אחת, פוסקים שמפשיר לספור שער הימים בלי ברכה. סוף סוף באג מהגאונים, דבריו דברי קבלה, וככה מרן פסק בשולחן ערוך, שאם שכח לברך באחד מהימים, בין יום ראשון, בין בשאר ימים, סופר בשאר ימים בלא ברכה. מרן הדגיש בין ביום ראשון, בין בשאר ימים. למה? יש דעה שלישית של רש"י בספר האורה, וגם רבנו ירוחם בדף ממהי בשם רש"י, שפוסק שאם אדם שכח ביום הראשון, לא יכול לספור, להמשיך לספור שאר הימים עם ברכה. אם שכח באמצע, יכול להמשיך לספור עם ברכה את ספירת העומר. אבל אם שכח ביום הראשון, זה חיסרון בתמימות, כלומר שלא התחיל את המצווה, שאר הימים סופר בלי ברכה. וככה גם בדעת רב ההיגאון יש אומרים, אבל יש מחלוק בדעת רב ההיגאון. אבל בדעת רש"י, בספר האורה ובספר ברבנו ירוחם, מביאים ככה מפורש בדעת רש"י, ועוד כמה ראשונים. אז מרן מדגיש לנו, בין ביום הראשון, בין בשאר הימים, אם שכח, ולא השלים ביום, שאר הימים סופר בלי ברכה. אבל מרן ממשיך, אם הוא מסופק, אם דילג יום אחד, ויספור בשאר הימים בברכה. מרן כותב, שאם אדם מסופק, בא בלילה, לבית הכנסת, קוראים ספירת העומר, את הלשם ייחוד, ואז הוא נכנס לבית הספק. ספרתי, לא ספרתי. הוא לא זוכר. מה יעשה? אומר מרן, יכול להמשיך לספור עם ברכה. מכור של דברי מרן זה תרומת הדשן. אבל לכאורה, למה יכול להמשיך לספור עם ברכה? הפרי חדש הסביר את הדין הזה בגלל ספק ספקה. שמי הלכה כמו התוספות, שכל יום זה מצווה בפני עצמו. אז אפילו ודאי שכחתי, אני יכול להמשיך ליום הבא לספור עם ברכה. מה תגיד לי, כמו בהג, שהוא סובר שאם אדם שכח יום אחד ולא ספר שאר הימים, סופר בלי ברכה, הפסיד את המצווה. פה זה לא בטוח שהוא לא ספר. יכול להיות שהוא ספר. אז שמי ספר. אפילו תמצא לומר שהוא לא ספר, שמי כל יום יפסד בפני עצמו, ויכול לספור. ככה מסביר הפרי חדש את הדין הזה. הגאון מכתב לדוד פרדו, שהיה חותנו של הרב חידה. בנו, רבי יעקב, היה חתנו של הרב חידה. מקשה על הפרי חדש. אומר מוכח מתשעה מקומות במרן שלא עושים ספק ספקה בברכות. למה? משום חומרת לא תישא. אם כן, למה מרן פסק פה לברך? זה תרומת הדשן פסק, אבל למה מרן פסק? אז המכתב לדוד מחדש חידוש דין, אומר סברה. מתי אני אומר שלא עושים ספקה בברכות בשביל לברך, דווקא עם כל הצדדים דה רבנן. אבל אם יש לי צד דאורייתא וחמור, אז אפשר לעשות ספקה בשביל לברך. ואצלנו גם כן, יש צד דאורייתא. למה? יש אומרים שספירת העומר מהתורה, כמו שהזכרנו, הרעביה, הרמב״ם ועוד. כיוון שכן, אפשר לעשות ספקה ולברך. ראש הישיבה אמר שזה חריף לומר דבר כזה. זה לא כתוב בתרומת הדשן, ובגלל שצד דאורייתא, אתה עשית מצווה בלי לברך. אמר, זה פירוש חריף בתרומת הדשן. מורנו הרב, הרב משה זצ"ל, בספרו ברכת השם, תמה עליו המכתם לדוד פרדו. בתחילה כן התמיהה של ראש הישיבה שיהיה בריא, אמר לכאורה, הרי ספקה לברך, תעשה את המצווה בלי ברכה. למה תברך? אז מה אם צד דאורייתא? מי אמר לי לברך? בגלל שמי כמו התוספות, ושמי כמו באג, וכיוון שיש לנו צד דאורייתא, אז יברך? למה יברך? הרי להלכה נפסק. אם אדם מסופק, זה מחלוקת ראשונים, אבל להלכה, אם אדם מסופק במצווה דאורייתא, אם קיים אותה או לא קיים אותה, שהוא חוזר לקיים אותה, חוזר לקיים אותה בלי ברכה, כמו דעת הרמב"ן והריטב"א. באמת, רבנו יונה סובר, שאם אתה מסופק אם קיימת מצווה דאורייתא או לא, אדם מסופק. קיימתי את המצווה או לא קיימתי את המצווה? כשאתה חוזר לקיים את המצווה מצד ספק דאורייתא לחומרה, גם מברך עליה. אבל הרמב"ן, דומה לקריאת שמע, אבל הרמב"ן והריטב"א לא מסכימים. והלכה מסיקה כמותם, ספק ברכות להקל. אז למה בגלל שתצעד בספקה שזה דאורייתא אז אני אחזור לברך? וגם ניכר שלא ראו דברי תרומת הדשא בגופן. התרומת הדשא לא אומר שיש פה ספקה בכלל, מי שקורא בפנים. אז הרב מסביר פשט נפלא מאוד בתרומת הדשא. אנחנו קצת נתעכב על הפשט הזה כיוון שזה יסוד גדול לכמה וכמה הלכות בהלכות ספירת העומר וגם במקומות אחרים. אומר הרב, הסיבה שתרומת הדשן פסק שאפשר להמשיך לספור עם ברכה אדם שהוא מסופק, בגלל שאין לי דעה שאומרת לו אל תברך. אין לי דעה מפורשת שאומרת לו אל תברך. פירוש הדברים. לפי תוספות, כל יום מצווה בפני עצמו. אז אפילו ודאי שכח, יכול להמשיך לספור עם ברכה. מה תאמר לי? לפי בהג סובר שאם אדם שכח יום אחד ולא ספר, לא יכול להמשיך לספור. פה הוא לא ודאי שכח, הוא ספק שכח. אז מה אם ספק שכח? יכול להיות שבהג סובר, כמו רעביה שספירת העומר דאורייתא, וכיוון שהוא מחויב לחזור לקיים את המצווה מצד ספק דאורייתא לחומרה, אז הוא גם מברך עליה כמו רבנו יונה. אם כן, אין לי פוסק מפורש שאומר לך לא לברך. וזה מבואר בדברי תרומת הדשא. תרומת הדשא אומר, למה תחשוש? למה תחשוש? בשביל לתוספות? לפי תוספות אפשר לברך אפילו משכח ודאי. לפי בהג? יש לנו דעת רעביה שסובר ספירת העומר דאורייתא, אז אני מחויב לחזור על המצווה, מחויב להמשיך לספור, ואם כן אני גם יכול לברך. למה? לא בגלל צד דאורייתא או לא, בגלל שיש לנו דעת רבנו יונה שאומר אם אתה מסופק במצווה דאורייתא ואתה חוזר עליה, אז אתה מקיים את המצווה עם ברכה, ויכול להיות שבאג סובר כמו רבנו יונה וכמו רעביה. יש לי הוכחה להפך? אין לי הוכחה להפך. אז כיוון שאין לי דעה ברורה שאומרת לך אל תברך, אפשר להמשיך לספור עם ברכה. כמו הפירוש הזה, הרב מצא בספר כהונת עולם, אחד מגדולי חכמי טורקיה לפני 300 שנה. רבי משה הכהן היה חתנו של רבי שמואל פרימו. הרב חידה כותב עליו בשם הגדולים, היה גאון מובהק, חיבר ספר פיורית תכונת עולם, מפלפל בדברי האחרונים הלכות ריבית, הלכות נדרים, אפלה ופלה. דיינו מאוד מחשיב אותו. וכמו הפירוש הזה גם כתב בתרומת הדשן, רבי מחלוף עידן, בספרו שעות חסד ואמת, רבי מחלוף עידן, היה מגדולי רבני ג'רבה, היה הרב של הרובע הקטן, הרזררה בג'רבה, וכך הוא מפרש בתרומת הדשן, זה הפשט. כמו כדברי הרב. הרב מחלוף עידן היה מעיין עצום. יש לו ספר, אמר נקה על הלכות הערבות, שרצו להוציא את הספר, אז הלכו למרן הרב עובדיה, עליו השלום, שייתן הסכמה לספר. הספר עדיין לא היה מודפס, רק אולו כרוך, קובץ. הביאו את הספר לרב, שהרב יראה. אמר להם, תבוא, תקבלו הסכמה. כשבאו, אמרו לו, הרב, תחזיר לנו את הקובץ הזה, חי נביא לך אגב ספר מסודר. אמר לה, אני לא מחזיר לכם. אני רוצה ללמוד בספר הזה, אני צריך אותו עכשיו. לא ויתר עליו, זה רבי מחלוף עידן. החוט השלישי, גם הגאון רבי משה כהן דריהם, בשו"ת וישיב משה, כותב לפרש ככה בתרומת הדשן. גם הוא היה רב ראשי ברובע הקטן בג'רבה, חיבר ספר ידי משה על פסחים, בעיון עמוק ופלפול עצום. היה גאון עולם שהגיע לארץ, סיפר לי יהודי ממרסה בשם יצחק עטיה, אומר שרבי משה כהן דריהם הגיע לארץ, רצה לי להתמנות כדיין, אז הלך לירושלים להיבחן, שהביאו להם שאלות, קודם תשובות, יש להם נאמר 4 שעות, 5 שעות למבחן. הוא יושב וכותב, עברו 5 שעות, כולם יצאו, הוא נשאר וכותב וכותב. אלה הרבנים אמרו, כנראה הבוחנים, הוא לא יודע, בואו נראה איפה הוא נמצא. אמרו לו, למה לא גמרת את ה... לא סיימת את המבחן? כולם סיימו. אמר, מה אני אסיים? כל שאלה, שאלה ותשובה, הרי להם כתב על כל שאלה מחברת. אמרו, לא התכוון שתכתוב שאלה ותשובה עכשיו על כל שאלה. תענה בקצרה, לא את כל המקורות. אמר, אז למה לא אמרתם מההתחלה? אני רואה שאלה לפני, אני חושב שצריך לפסוק את הדין. אמר, טוב, תנו לי כמה דקות. תוך כמה דקות סיים את כל המבחן. וחי חיי הדיין בדבריה. גם הוא מפרש ככה בתרומת הדשן. וגם הגאון רבי אברהם הכהן בשו"ת וישב אברהם, מפרש ככה בתרומת הדשן. נמצא שזה פירוש פשטי ואמיתי. הרב כותב בפרקי השם, גם אם לא היה הפירוש הזה, הסברה הזאת אמיתית. מתי שייך לומר סווג ברכות להקל? דווקא שיש לך דעה מפורשת שאומרת, אל תברך. אבל אם אין לי דעה, יש לי דעה מפורשת אומרת לברך. הדעה השנייה, אולי כן, אולי לא, אין ספק מוציא מדי ודאי. למה תגיד שלא מברך? אלא מברכים, ולחש שינם בזה לספק ברכות להקל. על פי זה הרב מסביר כמה דינים נפלאים בהלכות ספירת העומר. למשל, אדם לא ספר בלילה וספר ביום. לפי תוספות, ספירת יום לא מועילה. לפי בהג, ספירת יום מועילה. אז לכאורה, כיוון שלפי תוספות, ספירת יום לא מועילה, אז למה יכול להמשיך לספור עם ברכה אם ספרתי ביום? אלא זה פשוט. לפי תוספות, כל לילה מפני עצמו. אז גם אם לא הייתי סופר בכלל, אני יכול להמשיך לספור עם ברכה. מה הבעיה? לפי בהג? בהג אומר לנו, אם שכחת בלילה, תספור ביום. וזה נחשב שקיימת את המצווה. אז ממילא אני ממשיך לאבא לספור עם ברכה. ממשיך הרב ואומר עוד חידוש, זה לא כתוב בספרים שלו, אלא במכתב, בתורת משה, שהדפסנו את זה, קובץ תורת משה חלק א', נדפס ביען שמואל, של שנת תפשיל סמך א'. כותב הרב במכתב דבר נפלא מאוד. אדם מסופק בלילה, ודאי שהוא לא ספר. אבל הוא מסופק, האם ספרתי ביום או לא ספרתי ביום? הגאון ערך השולחן, רבי יצחק טייב, כתב שאם אדם מסופק אם ספר ביום, אם בלילה ודאי לא ספר. מסופק אם ספר ביום או לא ספר, שאר ימים ממשיך לספור בלי ברכה. למה? מתי מרן אמר שאם אדם מסופק אם ספר, ממשיך לספור שאר הימים עם ברכה? דווקא שהוא מסופק אם ספר בלילה. יכול להיות שהוא ספר בלילה, אז ממשיך לספור שאר הימים עם ברכה. אבל אם בלילה ודאי לא ספר, וביום הוא מסופק, הספקה גרוע. למה? שמי לא ספר. ושמי ספירת יום לא מועילה. זה ספקה חלש. לכן שאר ימים ימשיך לספור בלי ברכה. וככה פוסק הגאון כף החיים. אומר הרב לפי ראי הכלל הזה, פשוט, ימשיך לספור עם ברכה. למה? לפי תוספות, כל יום מצווה בפני עצמו. אפילו ודאי שכחתי יום שלם ולא ספרתי, שאר הימים אני יכול להמשיך לספור עם ברכה. מה הבעיה? לפי בעג, בעג סובר ספירת יום מועילה. אז פה מסופק אם ספר או לא ספר ביום. אז שמי בעג סובר כמו רעביה שספירת העומר דאורייתא, וכיוון שהוא חייב להמשיך לספור, לקיים את המצווה מצד ספק דאורייתא לחומרה, אז אפשר להמשיך לספור עם ברכה, כמו שהסברנו לפני כן. אדם חוזר לקיים מצוות עשה דאורייתא מספק, שמה בעל ספק כמו רבנו יונה שאפשר לברך על המצווה. וכיוון שאין לי דעה מפורשת שאומרת לך אל תברך, אפשר להמשיך לספור שאר הימים עם ברכה. לפי זה הרווחנו גם כן, שאם אדם לא ספר בלילה, לא ספר ביום, בבין השמשות, ספר ספירת העומר. מרן הרב עובדיה יש לו תשובה ארוכה לנושא הזה. אם אדם ספר בין השמשות, האם יכול למשוך, להמשיך לספור שער ימים עם ברכה או לא? מבי שהגאון בית דוד אמר שלא יספור. למה בין השמשות ספק יום ספק לילה? ויש ספירת יום, יש אומרים שלא מועילה. ספקסיקה חלש. אז מרן הרב עובדיה אמר, עושים ספקסיקה שלא שקול, וגם שמקבור רבנו תם, ולכן אמר, אפשר להמשיך לספור עם ברכה. אנחנו יודעים שמרן ראש הישיבה עם הלכים טובים, הספקסיקה של רבנו תם הוא לא תופס אותו. לא בגלל שרק בארץ ישראל אין מציאות של רבנו תם, אלא בגלל שספקסיקה משם אחד, וגם תלמידו, להבדיל מן חיים לחיים, מורנו הרב משה זצ"ל בספרו יוסף דעת, כותב שהספקסיקה שבקר רבנו תם לא עושים אותו, בסימן ו' יוסף דעת באריכות. אבל אומר הרב, לא צריך להגיע לדברים האלה. אפשר, אם אדם ספר בליל השמשות, יכול להמשיך לספור שאר ימים, שאר לילות עם ברכה. ולמה? האדם הזה ספר בליל השמשות. לפי תוספות, כל יום מצווה בפני עצמו. אז האדם יכול להמשיך ולספור שאר ימים עם ברכה. מה תגיד לי, לפי בעג? לפי בעג ספירת יום מועילה. אז מה נשאר לי? בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. אז כיוון שהוא מחויב מצד ספק דאורייתא לחזור ולספור, יכול להמשיך וגם לברך, קיים את המצווה, יכול גם להמשיך ולברך. על פי זה, על פי הכלל הזה, הרב משתמש בו בברכת השם לכמה דברים, שאם יש לי דעה מפורשת לברך, הדעות השניות, אולי כן, אולי לא. לא מתחשבים. כיוון שהדעה אחת אומרת ודאי לברך. הדעה השנייה, אתה לא בטוח שהיא לא אומרת לך לא לברך. יכול להיות שמברכים לה לפי הדעה השנייה. ממילא, זה לא אפשר לברך. זה לא נקרא שלא עושים ספקסיקה בברכות. דוגמה למשל, נביא דוגמה אחת. הרב כותב בברכת השם חלק ד' פרק ב', יש שם הלכות הטוב והמטיב. אדם ששותה יין, אחר כך הביאו לפניו יין משובח. אם היה שותה איתו שני אנשים שותים ביחד, וגם היין השני לא ידוע שהוא גרוע מהראשון, וגם הוא לא צריך לברך על הבורא פרי הגפן, אלא עדיין לא נמלח, אין פה יור נמלח, עדיין שדעתו לשתות, וגם נשאר מהיין הראשון, אומר הרב בארבעה תנאים הללו, מברכים הטוב והמיטיב. בהערות למטה כותב הרב, אני יודע שיש פוסקים שכתבו עוד כמה תנאים, ושלא יגידו שנעלמו ממני הדברים האלה, אז אני כותב לומר למה התנאים האלה לא נכונים. תוך כדי הדברים הוא כותב, שבעל גלנט ורדים כתב, בשביל הטוב והמיטיב צריך סעודה. ומדייק מרש"י, בדף נ"ט, בברכות, היו יושבים בסעודה. אז הרב אחרי שהוא מעריך להוכיח שמה שרש"י כתב בסעודה הזה לאו דווקא. כותב הרב, כיוון שיש לנו ראשונים מפורשים, הרמב״ם, ספר הבתים, ספר השולחן, הראב"ד ועוד, שסוברים שכתבו את הדינים של הטוב והאמיתיים שלא צריך סעודה. ושאר ראשונים, אין מוכרח שמצריכים סעודה או לא צריכים סעודה. גם כתבו סעודה, אלא בגלל שבדרך כלל בסעודה שותים. זה לא, הם לא כתבו את זה בתור תנאי. אני מצאתי לרב שתי ראיות. ראיה אחת מהמאירי. המאירי בברכות כותב סעודה. המצד שני בפסחים, הוא כותב הכי מטוב האמיתי ולא כותב שצריך תנאי של סעודה. מה, הוא סותר את עצמו? מה מסתבר? אלא סעודה זה היה דרך, ומי שמעיין שם, במאירי, מובן למה הוא כותב סעודה, אבל זה לא בגלל התנאי הטוב והאמיתי. גם הריטב"א, מסכת ברכות כתב, דף נ"ט, היו יושבים בסעודה ואומרו לפניהם יין. אבל בהלכות ברכות שלו, שזה פסקים, כותב אדם שאומרו לפניו יין משפח, מברך הטוב האמיתי. לא כותב תנאי צריך סעודה. משמע שסעודה זה לאו דווקא. אז כותב הרב, כמה שיש לנו ראשונים מפורשים שאומרים שלא צריך סעודה. הראשונים האחרים, מה שכתבו סעודה, זה לא בתור תנאי, אלא בגלל סיבות אחרות. לא אומרים בזה סבי ברכות להקל. היו כמה שיערו על זה, אבל יש תשובה נפלאה. באור תורה, שבט, תשס"ז, של רבי רפאל הכהן, שממש כתב בטוב טעם ודעת, להסביר את דברי הרב עליו השלום. עוד הלכה יוצאת מהכלל של הרב. יש דיון ארוך ביביע עומר חלק ג', תשובה ארוכה מאוד. שתי תשובות של מרן הרב עובדיה לגבי קטן שיגדיל בתוך הספירה, זה דבר מצוי. עושים בר מצוות בימים האלה. האם ימשיך לספור שאר הימים אחר הבר מצווה עם ברכה או בלי ברכה? מעריך בזה מרן הרב עובדיה באורך גדול, ותמצית דבריו שלא יכול לספור, להמשיך לספור עם ברכה. והסיבה היא כזאת. כיוון שלפני שהוא היה בר מצווה, זה לא אותו חיוב של אחרי בר מצווה. ולבדוק את כל החיובים. אם נאמר שספירת העומר דאורייתא, כמו הרמב״ם ורעביה והאור זרוע ועוד, נמצא שלפני הבר מצווה הוא חייב מדרבנן, עכשיו הוא חייב מדאורייתא. דרבנן לא יכול להוציא דאורייתא, וכיוון שכן אין פה תמימות, וימשיך לספור בלי ברכה. מה תגיד לי? ספירת העומר דרבנן, כמו רוב הפוסקים, תוספות, והר"ן כותב שרוב הפוסקים סוברים כך. יש לנו דעת תוספות במגילת דף י"ט ועוד ראשונים. תראה דרבנן, למה פיקחא דרבנן? לכן מסבירים התוספות שקטן לא יכול להוציא גדול במגילת אסתר, אפילו שתגיד דרבנן, בגלל שמגילה זה גדול זה חא דרבנן, קטן זה תראה דרבנן, הוא חייב מדרבנן. וגם כן המגילה עצמה דרבנן, תראה דרבנן, למה פיקחא דרבנן? אם כן זה לא אותו חיוב, נמצא שהוא הפסיד, אז הוא נחשב לו שהוא לא ספר בימים האלה, עכשיו מתחיל חיוב חדש, ולכן יספור שאר ימים בלי ברכה. אומר הרב, מה תגיד לי? יש לנו עוד סברה של רש"י והרמב"ן, שסוברים שקטן אין עליו חיוב בכלל מדרבנן. כל החיוב שלו מדין חינוך, מדין חינוך. ולכן ודאי שלא יכול לפתור לא דרבנן ולא דאורייתא. לכן מסיק הרב, שקטן שיגדיל ימשיך לספור בלי ברכה. הוא ישמע ברכה מהחזן. בכל הספקות שאדם מסופק, ספר לא ספר, עדיף שישמע את הברכה מהחזן. למה אפילו שאנחנו אומרים ברכות לא מעכבות, אבל יש חשיבות שאדם יברך לפני המצווה. המשנה בתרומות פרק א' אומרת, הערום לא יתרום, ואם תרם תרומתו תרומה. מסבירים המפרשים, למה הערום לא יתרום? בגלל שהוא לא יכול לברך. ולא, לא כדאי לעשות מצווה בלי ברכה. לכן כל מה שאפשר לחזר בספקות שיש מישהו, נשמע ממישהו את הברכה שיברך ויכוון עליו, יעשה את הדבר הזה. לכן פוסק מהר"ן הרב עובדיה, שיספור בלי ברכה קטן שיגדיל. אומר מורנו הרב מברכת השם, לפי היסוד שלו בביאור תרומת הדשן, וזה לא שלו, זה כמה אחרונים, וגם הסברה הישרה נותנת כך. אומר לדעתו, קטן שיגדיל, יכול להמשיך לספור עם ברכה. ולמה? אומר לפי תוספות, ברור ופשוט שיכול להמשיך לספור עם ברכה. למה? כל יום מצווה בפני עצמו. מה תגיד לי, לפי בעד? שבעין התמימות? שמי באג סובר, שספירת העומר דרבנן, וטרי דרבנן מפיק חד דרבנן. אם כן, לא ברור במקרה הזה שבא הבעל לחוק גדולות יאמר לנו שאי אפשר לספור. למה? למה אתה רוצה שלא יספור? זה לא אותו חיוב, לפי בעג לא. הבעל סובר שטרי דרבנן מוציא חד דרבנן, וספירת העומר דרבנן. לכן כיוון שלא ברור מה דעתו של בעג, ויש לנו מפורש תוספות ודעימנו שאפשר להמשיך לספור עם ברכה, יכול להמשיך לספור עם ברכה. אלה דברי מורנו הרב בברכת השם, דברים נפלאים. אבל כן, אחר המחילה ולשיקת רגליו של הרב, לפי דרכו של הרב יש להעיר. למה הרב, מה הכלל שנתן לנו? אם יש פוסק מפורש שאומר לך לברך, ואין לך פוסק ידוע לך שיגיד לך לא לברך, תמשיך לברך. אבל אם ידוע לנו שיש פוסקים שאומרים לא לברך, גם הרב יסכים שאי אפשר לברך. והנה, יש לנו את האור זרוע בסימן קכ"ט, שהוא סובר שספירת העומר מהתורה, וגם סובר כמו בעי, שאם שכח לילה אחת מספירת העומר, לא יכול להמשיך לספור. יש גם כן דעת רש"י, שהזכרנו אותו בהתחלה, בספר ההוראה, וגם רבנו ירוחם בדף ממהי מביא אותו, שהוא סובר שאם אדם הפסיד את הלילה הראשון, ממשיך לספור בלי ברכה. ורש"י סובר שקטן, החיוב שלו לקיים את המצווה, זה לא מדין דרבנן, מדין חינוך של האבא, אבל הקטן אין עליו חיוב בכלל. למה רש"י הוגשה לו, שם הגמרא מספרת שינאי המלך באו אליו גדולי המלכות וסעד איתה. הגיעו לברכת המזון, אמרו לו, איפה אותו זקן שפעם שעבר ברך איתה, אותה, איתנו, ואמר לנו דברי חוכמה, דברי תורה. ינאי המלך התבייש. ינאי המלך הרג את כל חכמי, הרג הרבה מחכמי ישראל, כעס עליהם. ופה התבייש, אמר לאשתו שלום ציון המלכה, שהייתה אחותו של רבי שמעון בן שטח, אמר לו, איפה אחיך? אמר לו, מה אני אגיד לך איפה הוא בשביל שתהרוג אותו? אמר, אני נשבע לך, לא יהרוג אותו. הביאה אותו, אמר לו, ינאי, לרבי שמעון, תראה איזה כבוד אני עושה לך, מושיב אותך ביני לבין המלכה. אמר לו, אתה מכבד אותי, זה התורה מכבד אותי. סלסליה ותרום המכה. אמר לו, נו, תברך. אמר לו, מה אני אברך? ברוך שאכל ינאי וחבריו? אמר לו, ככה אתה מתעצב בי. אמר לו, איך אי אפשר לברך? נתנו לו לאכול כזית וברך. ואני מה אומר לי, גם את דעבד וכו'. עכשיו, כזית זה דרבנן. והוא הוציא את המלאכים, וינאי המלך, ודאי שהם לא אכלו כזית וכבצה, אכלו סעודת מלאכים, כדי סביעה דאורייתא. אז איך הוציא אותם? אלא אומר רש"י, ראינו שדרבנן יכול להוציא אותם דאורייתא. וכשרש"י, אז למה קטן לא יכול להוציא גדול? אפילו שהחיוב, הרי החיוב שלו גם כן מדרבנן. אומר רש"י, לקטן אין חיוב דרבנן בכלל. זה רק בדין חינוך, לכן לא יכול להוציא גדול. נמצא שלפי רש"י, אם נשאל את רש"י עכשיו, קטן שיגדיל, מה, האם זה אותו חיוב? אומר, לדעתי הפסיד, למה? כיוון שהיום הראשון הוא לא ספר. הוא לא יברך חיוב, עכשיו בר חיוב, מה? לא יברך. יש גם דעת, שיטת ריבה. הוא סובר כמו בהג, וסובר תרי דרבנן, למה פיק חד דרבנן? נמצא שיש לו שער ראשונים, לכאורה שלפי דבריהם, אי אפשר לברך. לכן, להגיד שקטן שיגדיל, לפי דברי הרבי, בברכת השם, יכול להמשיך לברך, בגלות נגלות הפוסקים האלה, הרב יודע שעל פי הכלל הזה, אי אפשר להגיד שקטן שיגדין יכול להמשיך לספור עם ברכה. אלא מה? שיש דעות אחרות, סברות אחרות, שקטן שיגדין יכול להמשיך לספור עם ברכה. יש סברת חכם בן ציון, שעניין של תמימות לא צריך שיהיה חיובה, עצם הספירה שהוא ספר. מרן ראש הישיבה שיחיה, גם כן סובר שקטן שיגדיל יכול להמשיך לספור עם ברכה. למה דעת בעל הרב ההיגיון היא תמועה ותחויה, בספק קל עושים ספיקה שיכול להמשיך לספור עם ברכה. אבל מכל מקום, לפי הכלל של הרב, מגלות נגלות, אי אפשר להגיד שקטן שיגדיל יכול להמשיך לספור עם ברכה, מטעמים אחרים. של חכם בן ציון, דעת מרן ראש הישיבה, קטן שיגדיל, יכול להמשיך לספור עם ברכה. אלא מה? גם מרן ראש הישיבה מגביל, שבבית כנסת ישמע את הברכה ממישהו אחר. רק אם הוא נמצא לבד, שאין לו ממי לשמוע, יתפלל בבית, אז יכול לברך. ומסתמר שגם מרן רב עובדיה, שביבי עומר דיבר בכל תוקף גדול, שלא יברך, בחזר עובדיה משמע שהוא קצת, יש חזרה קטנה, ואמר אף על פי שאני אומר לו לברך, מכל מקום אין שברך, אין למחות בידו. הזמן קצר, אבל נאמר, חוזרים עכשיו לישיבות, ללמוד תורה, אני אדבר קצת על לימוד תורה. אחד מהם, והעמידו תלמידים הרבה. עכשיו חוזרים התלמידים לישיבות, והעמידו תלמידים הרבה, שלומדים תורה ללמד ועוד ללמד. כמה שיש יותר תורה, יש אור לעם ישראל. הם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אם זה בעמדת תלמידים, אם זה גם כן בעלון בית נאמן, שהמוסדות שלנו חומות רחמים מוציאים את העלון, גם זה בבחינת והעמידו תלמידים הרבה. אנחנו את התורה של הרב מפיצים אותה, למאות אלפים שלומדים בזה תורה, גם זה בגדר והעמידו תלמידים הרבה. לפני כמה זמן נפגשתי בחור ישיבה, אומר לי, כמה אתם מדפיסים ומפיצים? אמרתי לו, תשמע, הדפסה, תשמע, הפצה והדפסה, בכל מיני אמצעים, זה למעלה מ-100,000. אז הוא אומר לי, תשמע, הרב חננאל, אל תחשוב שבגלל שאתם מפיצים רק 100,000, זה רק 100,000 קוראים. כל העלון, יש כמה אנשים קוראים אותו. משפחה, קוראים אותו כל המשפחה. אבל לא רק זה. אומר אצלנו בישיבה, 300 בחורים. אבל מגיעים רק 10 עלונים. וכל ה-300 בחורים בישיבה, העלון עובר מאחד לאחד, מאחד לאחד, כולם קוראים את התורה של הרב, שכל כך חביבה, כל כך מתוקה, כל כך מחזקת באמונה, במוסר וביראת שמיים. ולא רק זה, הייתי השבוע שעבר בהפטרה ברחובות, גם כן, פגשתי איזה אדם, אמר לי, מה זה? אני ברחובות רואה את העלון, כל המגזרים, דתיים, חרדים, חילונים, כולם אוהבים את התורה של הרב, כל כך מתוקה, כל כך מחזקת. אתה רואה שבתורה יש את הכל, כל שורה יש שם מלאה יראת שמיים. אומר, אשריכם שאתם זוכים להוציא את הדבר הזה, ואשרי המסייעים להוציא את המפעל הגדול הזה. זה והעמידו תלמידים הרבה. לימוד התורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ובמיוחד שעכשיו אנחנו שומעים או פעמי מלחמה או פעמי משיח. כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, לעורר אותנו, להתחזק יותר בלימוד תורה. האמרה במכות אומרת שעומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. עומדות היו רגלינו, חיילי ישראל היו מצליחים במלחמה, בזמן דוד המלך, בגלל שערים המצוינים בהלכה שהיו לומדים תורה בירושלים. לכן, כמה שיותר עכשיו חוזרים לישיבות, להרבות בלימוד, ללמוד ולמד, לשבור ולעשות, ובמיוחד שהחודש הזה יש ואפשר להשיג בו השגות גבוהות בלימוד התורה. ואז שנגיע למתן תורה, נהיה כלי מחזיק ברכה. אדם מכין את עצמו להיות כלי, לקבל את כל השפע הגדול של התורה הקדושה. צריך לדעת שהתורה, לימוד התורה, מגן על עם ישראל, על חיי ישראל. גם שלומדים תורה וגם צדיקים שהיו בזכות צדקותם ותורתם, גם שהם נפטרו כבר, מגנים על עם ישראל. ואני אספר לכם סיפור נורא ששמעתי אותו לפני חודש וחצי מאחד שהיה שותף למעשה. לפני חודש וחצי הייתי בבאר שבע, נכנסתי לחנות של יהודי בשם חוויתו אשוש מבאר שבע, ואז היה לידו אדם בשם הרצל חליפה. אותו יהודי שואל את בעל החנות, אומר לו, מי זה הרב הזה? אמר לו, זה הנכד של הרב מהתמונה. שאלתי אותו, מה פירוש הנכד של הרב התמונה? תגיד לו, נכד של רבי חוויתה. אומר, תשמע את הסיפור מבעל המעשה. ואז הרצל חליפה מספר לנו, בתחילת שנות ה-80 הייתה מלחמת שלום הגליל, ואז נפטר חייל מתאונת דרכים, אז המפקד ביקש מאיתו, בוא נלך לנחם את המשפחה. המשפחה הייתה גרה במושב של ג'רביים בדרום, בוא נלך ניסע עליהם. אומר, נסענו עליהם, הפקד נכנס, הוא רואה תמונה של הרב רבי רחמים חי חוויתה זצ"ל על הקיר, הוא שואל אותם, הרב הזה חי? אמר לו, אבא, הרב הזה כבר נפטר, הוא לא נמצא פה. אומר לו, אני חושב שהרב הזה חי. אמר לו, סליחה, אנחנו בבני העדה יודעים, הרי הרב שלנו, הוא נפטר. המפקד ישב שם כחצי שעה מנחם את המשפחה, אבל כל רגע הוא מרים את העיניים, מסתכל על התמונה, מוריד, מדבר. לפני שהוא גמר, אמר, תביאו לי את התמונה, אני רוצה להסתכל. הביאו לו את התמונה, אמר להם, אני בטוח שהרב הזה עוד חי. אמר לו, בעל הבית, הרב הזה נפטר, יודעים שהוא נפטר. אמר לו, בעל הבית, מה הסיפור שיש לך פה? אמר לו, אני אספר לכם. אומר, אני ועוד חבר, היינו במטוס, במלחמה, טיל פגע במטוס, הצלחנו להיחלץ, נחתנו באיזה, צנחנו באיזה שדה, אבל לא ידענו לאיפה ללכת. מלא שם עקרבים וקוצים, עקרבים הולכים על שניים ונחשים הולכים על שניים, איפה נלך? לא ידענו אל איפה לפנות. ראינו רועה צאן מבוגר יושב, אמרנו, הוא בטח לא יסגיר אותנו ביד המחבלים. ניגשנו אליו, שאלנו אותו בערבית, לאיפה לפנות, לחזור לשטח ישראל. אנחנו דיברנו בערבית, הוא עונה לנו בעברית, מילה פה ערבית פה ושם, אבל בעברית. אומר, אל תלכו, שם זה מחבלים. פה זה מקום שלכם, תלכו לשם. עשינו כמו שהוא אמר וניצלנו. אחר כך חיפשנו את הרועה והכל, לא מצאנו אותו. אומר, אני עד היום מחפש אותו. כשנכנסתי, אני רואה הרועה שחיפשתי אותו כל כך הרבה, נמצא בתמונה על הקיר. זה האדם שאמר לנו איפה ללכת. לכן אני בטוח שהוא עוד בחיים. אמרתי, שמע, הוא נפטר לפני הרבה שנים. מהפלא, ראי לפלא. אומר, חזרו בחזרה, אחר כמה ימים המפקד קורא להרצל חליפה, גר בבאר שבע, הוא מספר הסיפור. אמר לו, בוא. אמר לו, מה, יש איזה נסיעה? אני כבר עייף, תיקח נהג אחר. אמר לו, לא, אין עוד נסיעה. אומר, אבל אני כבר כמה לילות אני לא ישן. איך יכול להיות? אדם שהציל אותי בלבנון, ואני מחפש אותו בלבנון, אני רואה אותו בתמונה על הקיר? לא מסתדר לי, מה זה? יכול להיות שבא מלמעלה? אומר, אני לא מבין את הדברים האלה. אני החלטתי אחרי שאני גמור את התפקיד שלי, אני פורש, הולך ללמוד תורה, לדעת מה הדברים האלה. אומר לנו הרצל חליפה, אותו מפקד, חזר בתשובה, היום הוא לומד תורה בירושלים. וככה סיפר לי את הסיפור. למחרת פגשתי את בעל החנות, חוויתו הרשות, שאמרתי לו, איך הגעת לאותו יהודי? איך הוא מכיר אותך? אמר לי, הסיפור לפני שנה. נכנס אליו לחנות, יש לו כמה תמונות של צדיקים שם, מסתכל על התמונה של הסבא, הוא שואל אותו, מי זה הרב הזה? אמר לו, זה הרב שלנו, רבי רחמים חי חוויתה. אמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. אתה מכיר אותו? אמר, אני מכיר אותו, זה רב שלנו. אמר, בוא תשמע סיפור. אסף את כל החברים וסיפר להם את המעשה הזה כדמותו וכצלמו. ללמדנו שהתורה שלומדים אותה לא מגנה רק עכשיו שלומדים עכשיו, גם אחר כך הצדיקים יש בכוחם להגן, לשמור ולעשות. והחודש הזה מתחזק בו הרבה בלימוד התורה. מזל החודש הזה הוא מזל שור. שור זה מזל של יוסף. בכור שורו, אדר לו. יוסף זה סמל של לימוד התורה. הפסוק אומר, כי בן זיכונים הוא לא, מתרגם התרגום, בר חכימיה עולה. יוסף הוא היה תלמיד חכם של יעקב אבינו. עכשיו זה מזל שור. הגמרא בסנהדרין באמת אומרת, קרי רב יוסף הנפשי, רוב תבואות בכוח שור. רואים שעניין של שור זה מרמז לתורה, למה התורה צריכה עקשנות. לא לוותר, לא הכוונה של להתעקש על דברים לא נכונים. אלא לפעמים יש ניסיונות, יש פיתויים, אדם מתעקש ללמוד, לא להפיק שיעור, להתעקש על ההתמדה שלו, כמו השור. יותר מזה, מלחמת עמלק, אומר בני יששכר, הייתה בחודש אייר. למה בא עמלק? ויחנו ברפידים, ויבוא עמלק. רפו ידיהם מן התורה, אז בא עמלק. נמצא שיש לנו בחודש אייר. מחויבות, אם עוסקים בתורה, עוסקים בתורה. אם חלילה, שלא יבוא עמלק. לכן, נשתדל עכשיו להתחזק יותר בלימוד התורה, להרבות בתורה, ונזכה לקבל את התורה כראוי ולגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. שומע השיעור פה ובלוויינים ובכל ברמה וגם קוראי העלונים והמסייעים לענון שזכות התורה תרן באדם אלף המגן להצלחה בכל מכל כל ויהיה זה לרפואת עטרת ראשנו מרן ראש הישיבה לרפואה שלמה לבריאות איתנה ונורא מעלייה אמן כן יהי רצון.